today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כי טוב. ח' בניסן תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף ממ"ח, השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עלה. והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, בינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד. וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל, לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירנינו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוהינו אליי ולא אבותיי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה גל עיני והביט על נפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש. מה טוב שפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף מ"ז במסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, המוכר פרה בעד חמור ותלה, משך בעל הפרה את התלה, האם קנה? והתשובה, לא, עד שימשוך גם את החמור. שאלה שנייה, קונה מטלטלין במעות שסכומן אינו ידוע, האם קנה לרבי יוחנן? והתשובה, כן, כי זה דברים שאינם שכיחים ולא גזרו בזה לשיטת רבי יוחנן. שאלה שלישית, בכלים של מי מתבצע קניין סודר? והתשובה, מחלוקת המוראים, לרב בקהליו של קונה, ללוי בקהליו של מקנה. שאלה רביעית, מה לומדים מהמילה נעל והתשובה? לרב נחמן לומדים שפירות אינם קונים בחליפין, ולרב ששת לומדים שחצי רימון וחצי אגוז אינם קונים. שאלה חמישית, מה לומדים מהמילים לקיים כל דבר והתשובה? לרב ששת לומדים שאף פירות קונים בחליפין, לרב נחמן לומדים שעל ידי נעל אפשר לקנות כל דבר. והשאלה האחרונה על דף ממזיין, לרבי שמעון, איך מועילה התקנה לחשש שיומר לו נשרפו חיתך בעלייה? והתשובה, לרשי המוכר יתרח להציל כדי שיוכל לחזור בו אם תתייקר הסחורה, ולתוספות במקרה שנשרפות החיתים מודה רבי שמעון שגם הקונה יוכל לחזור ולכן ימהר המוכר להציל כדי שתישאר הסחורה למקרה שהקונה יחזור בו שיהיה לו למכור למישהו אחר. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף מ"ז במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, ח' בניסן תשפ"ד, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף מ"ח במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"ז עמוד ב', 30 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים, ומן המילים כיצד משך אמנו פירות ולא נתן לו מעות, אינו יכול לחזור בו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, לעיל בדף מ"ד עמוד א', המשנה שפתחה את הפרק הרביעי במסכת בבא מציע, הפרק ששמו הזהב, שקניין כסף אינו קונה מטלטלין, ורק על ידי משיכתם של המטלטלין נגמר המקח ונתחייב לשלם תמורתם. אמרה המשנה, כיצד משך הלוקח, הקונה, הימנו מהמוכר, פירות ועדיין לא נתן לו מעות תמורתם, שוב אינו יכול לחזור בו מהמקח, וחייב לשלם את תמורתם מה שהסכימו ביניהם, כיוון שמשיכה קונה קניין גמור גם בלא נתינת דמים. אבל אם נתן לו מעות תמורת הפירות ועדיין לא משך הימנו את הפירות, יכול לחזור בו, שאין מטלטלין נקנים בכסף. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים, האם דין זה שאין המטלטלין נקנים במעות אלא במשיכה ומן התורה או מתקנת חכמים. אמר רבי יוחנן, דבר תורה מעות קונות מדין התורה, נתינת מעות קונה אף את המטלטלין. ומפני מה אמרו חכמים שרק משיכה קונה את המטלטלין ולא מעות? גזירה שמה יאמר לו המוכר, נשרפו חיתך בעלייה, חששו חכמים שמה אחר נתינת המעות ישיר הלוקח את המטלטלין ברשות המוכר, טיפול דליקה בבית המוכר, ולא יחוש המוכר לתרוח ולהציל את המטלטלין. אלא יאמר ללוקח, נשרפו חיתך בעלייה. החיתים שלך נשרפו בעליית הגג, ולכן תקנו חכמים שכל זמן שלא משך הלוקח את המטלטלין לרשותו, יכול הלוקח לחזור בו, ולכן יתרח המוכר להצילם כדי שלא יראה הלוקח את הדליקה באה ויחזור בו, ויצטרך המוכר להחזיר את המעות ללוקח. ולמרות שרשי מבאר באופן אחר שהמוכר יתרח להציל כדי שיוכל לחזור בו אם יתייקרו המטלטלין, מבאר המהרש"א שרשי מבאר זאת לשיטת רבי שמעון האומר שהלוקח אינו יכול לחזור בו, ממילא הוא צריך לבאר שמכל מקום יש תועלת בתקנת חכמים שיכול המוכר לחזור בו. שואלת הגמרא, סוף סוף, אף אם לא יתרח המוכר להציל, לא יפסיד הקונה, שהרי מן דשדה דליקה בה ישלומי, מי שהטיל את הדליקה יצטרך לשלם את הנזק לבעל המטלטלין. משיבה הגמרא, אלא גזירה שמא תיפול דליקה באונס, ולא יתחייב שום אדם לשלם את הנזק, וכדי שלא יפסיד הקונה קבעו חכמים שכל זמן שלא משך הלוקח את המטלטלין, הרי הם עומדים ברשות המוכר, משום שסברו חכמים שהיא מוקמת לו ברשותי. אם תעמיד את המטלטלין ברשות המוכר, מסר נפשי תרח ומציל, ימסור את נפשו ויתרח ויציל אותם, שאם לא כן, יחזור בו הלוקח ויצטרך המוכר להחזיר את המעות שקיבל, והיא לא, אם לא נעמידם ברשותו, לא מסר נפשי תרח ומציל. ולכן גזרו שכל זמן שלא משך אותם הקונה יכולו לחזור בו, ומעטה יתרח המוכר להצילם. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, נשרפו, מדוע הפקיעו חכמים קניין מעות מן התורה לגמרי משום הגזירה הזו? היה להם לתקן שיצטרכו גם משיכה וגם מעות, ובכך עדיין קניין מעות מן התורה אינו בטל לגמרי. ולעניין התקנה הרי הועילו שיתרח המוכר להציל את החיטים מן הדליקה, כיוון שאינם ברשות לוקח כל זמן שלא משך. אז התוספות מתרצים שאם במשיכה לבד לא יקנה, אז אם ימשוך הלוקח קודם נתינת המעות יהיו המטלטלין של מוכר, ואם טיפול דליקה אצל לוקח לא יתרח הלוקח להציל את המטלטלין ויפסיד המוכר, ולכן תקנו שמשיכה לבד קונה. תוספות הראש תירץ שעשו כן משום תקנת השוק, כדי שהמקח יהיה נגמר על ידי קניין אחד ולא יחזרו בהם, ואילו היו צריכים גם משיכה וגם מעות, היה אחד מהם חוזר קודם שיהיה נגמר המקח. אומרת הגמרא, ריש לקיש אמר, משיכה מפורשת מן התורה, כלומר מדין התורה הוא שמטלטלין נקנים במשיכה בלבד ולא במעות, ואין זו גזירת חכמים. ואירת הגמרא, מה הייתה מדי ריש לקיש, מה טעמו של ריש לקיש, משום שהוא דורש את מה שאמר קרא, מה שנאמר בספר ויקרא פרק חפי, פסוק י' ד' בניין איסור הונאה במחירה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. שלשון הפסוק מיד משמעו שהקניין חל על ידי שהדבר הנקנה עובר מיד המוכר ליד הקונה. דהיינו שהקונה מושך את המטלטלין מרשות המקנה לרשותו, הרי לנו שמטלטלין נקנים במשיכה. מבארת הגמרא, מדוע רבי יוחנן לא דורש את הפסוק כריש לקיש? ורבי יוחנן אמר, המילה מיד נצרכת למעותי, למעט שרק מטלטלין הניקחים מיד ליד יש בהם דין עונה, אבל קרקע שאי אפשר להעבירו מיד ליד דלית בעונה, שהרי פסוק זה בפרשת הונאה נאמר שלא ימכור המוכר ביותר מדמי המקח ולא יקנה הקונה בפחות מדמי המקח, ובאו ללמדנו שאין דין זה נוהג אלא במטלטלין ולא בקרקעות, אבל לא לימדה התורה כאן באיזה קניין נקנים המטלטלין. ואילו ריש לקיש סבר שעליו שמיד בא למעט קרקע שאין בה הונאה, מכל מקום עדיין יש ללמוד מכאן גם קניין משיכה, שהרי אילו הייתה התורה רוצה ללמד רק לעניין הונאה, אם כן לכתוב קרא, יכתוב הפסוק רק וכי תמכרו ממכר מיד עמיתך אל תונו. המילים או קנו למה לי, מדוע נכתבו, שמע מינה למשיכה, אלא ממה שנסמכו תיבות או קנו לתיבת מיד, למידים אנו דין נוסף שאין המטלטלין נקנים עד שיצאו מיד המקנה ויבואו ליד הקונה. שואלת הגמרא, ורבי יוחנן הסובר שהפסוק רק בא למעט הונאה בקרקעות, המילים או קנו, מה יעביד לי, לאיזה צורך נכתבו? משיבה הגמרא, מבעל תיבות אלו נצרכות לחדתניה לדין שדרשה הברייתא, נאמר בפסוק וכי תמכרו ממכר אל תונו, אין לי אלא שניתנה לוקח על ידי המוכר, שהרי בכך מדבר הפסוק, אבל באופן שניתנה מוכר על ידי הקונה מניין שגם בכך יש איסור, תלמוד לומר או קנו אל תונו, שמשמע שאף הקונה לא יענה את המוכר. ואילו ריש לקיש סבר תרתי גמר מיני, שני דברים נלמדים מתיבות או קנו, ממשמעות הלשון למדים שאסור לקונה להונות את המוכר, וממה שסמך את המילים או קנו למילה מיד, ולא סמך ממכר למילה מיד, למידים שמשיכה קונה. מקשה הגמרא מדברי רבי שמעון במשנתנו על ריש לקיש. תנן שנינו במשנתנו לאל בדף ממדל את עמוד א', אם הקונה נתן מעות למוכר עבור מטלטלין ולא משך אותם, דעת רבנן, ששניהם יכולים לחזור בהם מן המקח. אמנם רבי שמעון חולק ואומר, כל שהכסף בידו ידו על העליונה, ולכן רק המוכר, שהמעות והמטלטלין בידו הוא דמצי הדרבי, יכול לחזור בו, אבל הלוקח לא מצי הדרבי. מה שאין כן הלוקח שאין כלום בידו, אינה יכול לחזור בו. מבארת הגמרא את הקושייה. היא אמרת בישלמה, אמנם דברי רבי שמעון היו מובנים, אם נאמר כדעת רבי יוחנן שמעות קונות מן התורה, ומשיכה תקנת חכמים היא כדי שיתרח המוכר להציל את המטלטלין מן הדליקה, משום אחי, מוכר מצי הדרבי, לוקח לא מצי הדרבי. אם כן ניתן לומר שתקנו חכמים שרק המוכר יכול לחזור בו ולא הקונה, שהרי די בכך שנאמר שהמוכר יכול לחזור בו אם יתייקרו המטלטלין כדי שימסור נפשו להצילם על מנת להרוויח, ולא תקנו ששניהם יוכלו לחזור בהם. אלא יאמרת, אבל אם נאמר כדעת ריש לקיש שמן התורה מעות אינן קונות, יהיה קשה אם כן לוקח נמי להדרבי, שגם הלוקח יוכל לחזור בו שהרי לא חל קניין כלל. תרץ את הגמרא, אמר לך ריש לקיש, לו ריש לקיש היה בבית המדרש היה משיב ואומר לך, אליבא דרבי שמעון לא קאמינא, אכן אין דברי אמורים לדעת רבי שמעון שוודאי מודה אני שלדעתו מעות קונות מן התורה וקניין המשיכה אינו אלא תקנה מדרבנן. כי קאמינא מה שאמרתי שאין מעות קונות מן התורה, היינו רק אליבא דרבנן. לדעת רבנן החולקים עליו וסוברים שקודם משיכה בין המוכר ובין הקונה יכולים לחזור בהם. שבה הגמרא ומקשה לאידך גיסא, לדעת רבי יוחנן, מה שורש מחלוקת חכמים ורבי שמעון? שואלת הגמרא, בישלמה לריש לקיש הסובר, שלפי רבנן מעות אינן קונות מן התורה כלל אלא משיכה קונה, היינו דאיקה בין רבי שמעון לרבנן. בדבר זה חולקים רבי שמעון ורבנן במשנתנו שרבנן סברו שאין מעות קונות מן התורה, ולכן קודם משיכה בין הלוקח ובין המוכר יכולים לחזור בהם, ולו רבי שמעון סבר שזהו רק תקנת חכמים, שקודם משיכה אפשר לחזור מן המקח, כדי שיתרח המוכר ויציל, ולכן רק למוכר תקנו חכמים שיוכל לחזור בו ולא ללוקח. אלא לרבי יוחנן הסובר, שאף לדעת רבנן מעות קונות מן התורה, וזהו רק תקנת חכמים שקודם משיכה אפשר לחזור מן המקח, כדי שיתרח המוכר ויציל, אם כן מה איקה בין רבי שמעון לרבנן, מה שורש מחלוקתם שמחמתו נחלקו במשנתנו, מי יכול לחזור בו? בשיבה הגמרא איקה בעיניו דרב חיסדא, יש ביניהם מחלוקת אם תקנת משיכה נאמרה כדברי רב חיסדא. דאמר רב חיסדא, לקמן בדף ממתת עמוד ב', וכן במסכת בבא קמא בדף עינתת עמוד א', כדרך שתקנו משיכה במוכרין כך תקנו משיכה בלקוחות. כלומר, כשם שתקנו חכמים שיכול המוכר לחזור בו כל עוד לא משך הקונה, כדי שהמוכר יתרח ויציל את המטלטלין מן הדליקה, כך תקנו מטעם זה שגם הלוקח יוכל לחזור בו, שמעתה כל שכן שיתרח המוכר להציל. משום שיחשו שמה הקונה ירד דליקה בה ויחזור בו ויפסיד המוכר את הכל. ובזה נחלקו רבי שמעון ליטל דרב חיסדא, רבי שמעון אינו סובר שנתקנה תקנת משיכה אף על הלוקח כפי שאמר רב חיסדא, ולכך אין הלוקח יכול לחזור בו, ורבנן איפלו דרב חיסדא, ורבנן סוברים שתקנו אף על הלוקח כדברי רב חיסדא, ושניהם יכולים לחזור בהם. מוסיפה הגמרא להקשות ממשנתנו על ריש לקיש, תנן שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק הרביעי, פרק הזהב, לאל בדף ממדלת, שאומנם כשנתן מעות ולא משך את החפץ, יכול לחזור בו שהרי מעות אינן קונות, אבל מכל מקום אמרו חכמים על החוזר בו, מי שפרה מדור המבול הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. שואלת הגמרא, יאמרת בישלמה מעות קונות, אומנם אם אתה אומר כי רבי יוחנן שמן התורה מעות קונות, מובן שמשום אחי קאי באבל, משום קניין זה החוזר בו, עומד בקללת מי שפרה, שאף שחכמים תקנו שיכול לחזור בו, מכל מקום הוא נענש על שחזר בו מקניין המועיל מן התורה. אלא יאמרת אם אתה אומר כי ריש לקיש אף מן התורה מעות אינן קונות, עמי קאי באבל, מדוע החוזר בו עומד בקללה זו, והרי לא נעשה כאן שום קניין. תרץ לגמרא, אף לדעת ריש לקיש שלא חל שום קניין בנתינת מעות מכל מקום. יש את קללת מי שפרה משום שחזר בו מדברים, ממה שהמוכר והקונה דיברו והסכימו ביניהם על המקח. שואלת הגמרא, ובדברים מי קאי באבל? וכי על דברים בלבד שהם סיכמו ביניהם בלא קניין, עומד החוזר בו בקללת מי שפרה, והתניה. והראשנינו בוריתא מופיע בתוספתא, רבי שמעון אומר אף על פי שאמרו חכמים, תלית קונה דינר זהב, אין דינר זהב קונה תלית, כלומר הבא לקנות תלית בדינר זהב, ומשך את התלית מתחייב לשלם דינר זהב למוכר, ואין יכולים לחזור בהם, אבל אם נתן הקונה דינר זהב עבור התלית, ולא משך אותה לא קנה, משום שמעות אינן קונות מטלטלין, ודינר זהב נחשב כמעות לגבי שער מטלטלין, לגבי שער פירות, דהיינו אף על פי ששנינו במשנתנו, הזהב קונה את הכסף, ומוכח שזהב אינו נחשב כמעות, ולכן יכול לקנות את הכסף, מכל מקום זהו רק כאשר בא לקנות כסף, שלגבי כסף אין הזהב נחשב כמעות, אלא כפירות. אבל בנידון שלפנינו שבא לקנות תלית, לגבי תלית ושאר מטלטלין, נחשב הזהב כמעות, ומעות אינן קונות מטלטלין. ואף שבאופן זה, עתידה לבוא פורנות על החוזר בו מן המקח, מכל מקום. כך הלכה שאין בדין יכולים לעקבו שלא יחזור בו, אבל אמרו חכמים, מי שפרה מאנשי דור המבול, ומאנשי דור הפלגה, ומאנשי סדום ואמורה, וממצרים בים, שהוא הקדוש ברוך הוא, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו וחוזר בו מן המקח. ועוד אמר רבי שמעון, הנושא ונותן בדברים, כלומר, כאשר רק דיברו ביניהם שימכור לו חפץ ולא משך אותו הקונה, ואף לא נתן מעות עבורו, לא קנה, ומכל מקום החוזר בו מדבריו, אין רוח חכמים נוחה ממנו. אין נחת רוח לחכמי ישראל במעשה, ואין דעתם נוחה ממנו. ואמר רבא על הנושא ונותן בדברים וחוזר בו, אנו אין לנו כללה אחרת עליו, אלא רק אין רוח חכמים נוחה ממנו. ותוספות מפרשים שרבא בא לפרש שמה שאמרו בברייתא אין רוח חכמים נוחה ממנו, הם לא התכוונו לקבלת קללת מי שפרה שהוזכר בתחילת הברייתא, לעניין נתינת מעות, אלא שאין רוח חכמים נוחה ממנו לבד. הרי מבואר של חזרה מדברים בלבד, אין קללת מי שפרה. ואיך אמרו שלפי ריש לקיש יש מי שפרה על חזרה מדברים? מתרצת הגמרא, דברים ואיכא בעדיי ומעות, אמנם כאשר המוכר והקונה גם דיברו על המקח וגם נתן ללוקח מעות, סבר ריש לקיש דקאי באבל, שהחוזר בו עומד בקללת מי שפרה, ואף שמעות אינם קולות כלל, מכל מקום, כמעט שחוזר בו מדברים שבאו לכלל מעשה בנתינת המעות, הוא עומד בקללת מי שפרה, מי שחוזר בו. אבל דברים ולכא בעדיי ומעות, כאשר רק דיברו על המקח ולא נתן ללוקח מעות, מודה ריש לקיש תלו קאי באבל, שאין החוזר בו עומד במי שפרה. ולכן מודה ריש לקיש שהנושא ונותן בדברים אינו במי שפרה. וצריך ביור באיזה דין למעשה יש חילוק בין רבי יוחנן האומר מעות קונות מן התורה לריש לקיש האומר שאינן קונות, הרי לפי שניהם למעשה מעות אינן קונות. ולפי שניהם יש קללת מי שפרה על החוזר בו אחר מתן מעות. בבאר רש"י שהנפקמינה ביניהם לעניין איסורים, כגון שקנה חפץ במעות ולא משכו, ולאחר מכן קידש בו את האישה, לרבי יוחנן מקודשת שהרי חפץ שלו מן התורה, ולריש לקיש אינה מקודשת. מביא רב הראיות מפסוק ומברייתא לדברי ריש לקיש שמן התורה אין מעות קונות מטלטלין להדיות. אמר רב הקרא ומתניתא מסייע לי, פסוק וברייתא מסייעים לו לריש לקיש. הראיה מקרא, הראיה מהפסוק דכתיב וגבי הכופר בממון שחייב לחברו ונשבע לשקר כדי להיפטר, ספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"א, וכיחש בעמיתו בפיקדון או ותשום את יד או בגזל או עשק את עמיתו. מבארת הגמרא תשומת יד היא הלוואה, ואמר רב חיסדא שמדובר כגון שייחד לו הלווה כלי להלוואתו כדי שיפרע ממנו המלווה, וטבע המלווה את הכלי וכפר הלווה ונשבע שאינו חייב לו, שרק באופן זה דומה הלוואה לפיקדון שטובעו חפץ שלו הקיים בעין, ולכן הכופר בו ונשבע לשקר חייב קורבן של שבועת הפיקדון. אולם כאשר הלווה לא ייחד לו כלי, אפילו כפר ונשבע לשקר, אינו חייב קורבן, משום שמלווה להוצאה ניתנה שאינו טובעו ממון קיים, אלא רק חוב המוטל על הלווה. כך מפרש רש"י. ומה שנאמר בפסוק, אשק, היינו החייב שכר שכיר ואינו משלם, ואמר רב חיסדא שמדובר כגון שייחד לו כלי לעושקו, כלומר, בעל הבית ייחד לפועל כלי שיגבה ממנו את שכרו וטבעו הפועל, ובעל הבית כפר ונשבע שאינו חייב לו. אבל אם לא ייחד לו כלי, אף שכפר ונשבע אינו חייב קורבן, משום שאין כאן ממון מיוחד בפני עצמו, כפיקדון וגזל ועבידה. נמצא שבתחילת פרשה זו של קורבן שבועה נאמר גם אופן של תשומת יד, ובהמשך הפסוקים, כי עד ריקרא, כאשר החזירם הכתוב לאיש שבון, דהיינו, שחייב את הנשבע לשקר, והודה שהוא שיקר, חייב אותו להשיב את הממון לבעליו, כתיב, והיה כי יחטא ואשם, וישיב את הגזלה אשר גזל לו, את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, ואילו תשומת יד לא אדרי, לגבי הלוואה, לא יחזירו הכתוב לאיש שבון, כלומר, לא הזכיר הפסוק שחייבים להחזיר את אותו כלי שייחד הלווה למלווה. ומבאר רבא מה הייתה, מה הטעם שלא חייבה התורה להשיב כלי זה? לאו משום דמחסרי משיכה. האם אין זאת? בגלל שעדיין לא משך המלווה את הכלי ולא כנאה בקניין משיכה, וכיוון שאף מעות אינן קונות מן התורה, נמצא שאף הלוואת המעות לא קנתה את הכלי, ומוכח מכאן כריש לקיש שמדין תורה מעות אינן קונות. אבל רב פאפה רוצה לדחות את הראיה, ורבא מיישיב לו על כך. אמר לרב פאפה, לרבא, אם הרי אפשר לומר שאומנם מעות קונות מן התורה, לכן חייב הלווה להחזיר את הכלי המיוחד למלווה, אבל התורה לא הוצריכה להזכיר זאת, משום שמעושק הוא דאדר קרא, כיוון שיש ללמוד דין זה, מעושק שכר שכיר, שאף שם לא משך השכיר את הכלי, ואף על פי כן חייבתו התורה להחזיר את הכלי לפועל. השיב לו רבא אחא במאי עסקינן, כאן לגבי עושק, באיזה אופן אנחנו עוסקים, כגון שנטלו ממנו, נטל השכיר את הכלי מבעל הבית וחזור והפקידו אצלו, שבאופן זה קנה את הכלי במשיכה, ולכן חייב בעל הבית להחזיר לו את הכלי. אבל בתשומת יד, בהלוואה, מדובר שלא משך המלווה, ולכן לא חייבה התורה להחזיר לו דווקא את הכלי, ומוכח שמעות אינן קונות. שאל רב פאפה את רבא, אם בעושק שכר שכיר מדובר באופן שהפועל משך את הכלי וחזר והפקידו, היינו פיקדון, הרי זה פיקדון, ופיקדון כבר נזכר בפסוק, ומדוע הוא צריכה התורה לכותבו שנית? הישיב לו רבא, התורה השמיע לנו תרי גבני פיקדון, שני אופני פיקדון, פיקדון הרגיל, ופיקדון של שכר הפועל ביד בעל הבית. שאל רב פאפה, יחי, אם בעושק הצריכה התורה להחזיר באופן שנטלו ממנו וחזר בהפקידו אצלו תשומת יד נמי לידרי, גם בהלוואה תזכיר התורה שחייב הלווה להחזיר את הכלי למלווה ולוקמי ותעמית כגון שנטלו המלווה הימנו מן הלווה וחזר והפקידו אצלו, השיב לו רבה ידרי קרא, אמנם אילו הייתה התורה מזכירה בתשומת יד שחייב הלווה להחזיר את הכלי, לא טיובת ולא סייעת, לא הייתה קושייה על ריש לקיש ולא סיוע מפני שהוא יעמיד כגון שנטלו וחזר והפקידו. ורבי יוחנן הסובר שמן התורה מעות קונות יעמיד באופן שלא משך, ומעות ההלוואה קנו לו את הכלי. אבל אשתה עכשיו שהזכיר הפסוק עושק ופיקדון וגזל ועבידה ולא אדרי קרא, ולא הזכיר הלוואה, לא הזכיר את התשומת יד, יש ללמוד מכך שבעושק מדובר כשהייתה משיכה, ובהלוואה לא הייתה משיכה. ומזה שמעות ההלוואה לא קנו, מסייע לי, הרי זה סיוע לריש לקיש שמעות אינן קונות מן התורה. מקשה הגמרא על דברי רבה שהתורה לא הזכירה חיוב השווה בתשומת יד. מקשה הגמרא בתשומת יד לא אדרי קרא, וכי לא הזכירה התורה חיוב השווה בהלוואה. והתניא, והרי שנינו בברייתא אמר רבי שמעון, מניין ליתן את האמור למעלה למטה? מניין לומדים שכל אלו האמורים בתחילת פרשת קורבן שבועה אמורים גם בסופה של הפרשה לגבי חיוב השווה, כשמודה שנשבע לשקר? דכתיב שכתוב לגבי חיוב השווה, או מכל אשר ישווה עליו לשקר. ואמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה בשם רבא בר אבוה, שאמר בשמו של רב, פסוק זה בא לרבות תשומת יד לאישבון. הרי שאף תשומת יד שזו הלוואה הזכירה התורה. ואיך הוכיח רבה שאין מעות קונות ממה שלא הזכירה התורה את ההלוואה, את התשומת יד? מתרץ את הגמרא, בהדיה מי אלו עד רקרא. מכל מקום לא הוזכר בפירוש בתורה שהכופר בהלוואה חייב להשיב את הכלי שייחד. ומה שריבתה התורה דין השווה בהלוואה זה רק באופן הדומה לפיקדון, כאשר המלווה נטל את הכלי מן הלווה וחזר והפקידו אצלו. עד כאן ביארה הגמרא את ראיית רבה מן הפסוק לדברי ריש לקיש. כעת מבארת הגמרא את הראיה לטובת ריש לקיש מן הברייתא. מתניתא מנהלן, מאיזה ברייתא הביא רבה סיוע לדברי ריש לקיש? אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא. והריטב"א גורס דתנן, שהרי זו משנה במסכת מעילה בדף כ עמוד א', היה עם הפרוטה של הקדש ונתנה בשוגג לבלן, בשכר שירחצנו בבית המרחץ, אותו אדם מעל, אף שעדיין לא רחץ, ואמר רב מה ששנינו שמעל בנתינתו היינו דווקא בנותן לבלן, שרק באופן זה, הוא שנגמר קניין שכירות הבלן בנתינת המעות משום דלו מחסר משיכה, שלא חסירה משיכה שהרי אין מה למשוך, וכיוון שנתינת המעות קנתה את השכירות של הבלן, ואינו יכול לחזור בו, לכן מעל בנתינתו, אבל אם נתן את הפרוטה עבור מידי אחריתה, עבור דבר אחר, כגון מטלטלין, דמחסר משיכה, שעדיין חסר משיכה כדי לקנותם, לא מעל הדמשיך. אין מעילה עד שימשוך. נמצאינו למדים מהברייתא הזו, שמעות אינן קונות מן התורה את המטלטלין, כאילו היו קונות, אף אם נתן פרוטה של הקדש עבור מטלטלין, היה בזה משום מעילה. בקשה הגמרא, איך אפשר לומר שנותן למטבע של הקדש עבור דבר המחוסר משיכה לא מעל, משום שמעות אינן קונות, והתניא הראשונינו בברייתא, אם נתן את המטבע של הקדש לספר, הנותן מעל, ובאופן זה, של ספר, הרי הסוחר את הספר באי לממשך תספורת. צריך למשוך את כלי התספורת כדי לסוחרו, שכל דבר שיש בו מה למשוך אינו קונה, עד שימשוך. ומדוע מעל מיד כשנתן את המטבע? מתרץ לגמרך במה יסקינן, כאן במה אנו עוסקים בספר נוכרי דלב בר משיכה הוא. שאין קונים ממנו במשיכה, כיוון שקניין משיכה למדים ממה שנאמר או קנו מיד עמיתך, ורק מישראל הקרוי עמיתך קונים במשיכה. אבל בגוי מעות קונות ולא משיכה, ולכן הנותן פרוטה של הקדש לספר גוי מעל מיד. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל בלן, שרבי יוחנן יפרש להפך, שבברייתא שאמרו שמעל מדובר בישראל שקונה מן התורה במעות, ובברייתא שאינו מועל מדובר בגוי שקונה מן התורה במשיכה. מביאה הגמרא ראיה לתירוצה, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא נתנה נתן את פרוטת ההקדש לספר או לספן, או לכל בעלי אומנות לא מעלה דמשך את כלי האומנות, ולכאורה שתי הברייתות קשיאן הדדי סותרות זו את זו, שהרי לאל שנינו שהנותן לספר מעל מיד, אל עליו שמאמינה אלה ודאי מוכח משתי הברייתות הללו את החילוק הבא. כאן בברייתא ששנינו נתנה מעל מדובר בספר נוכרי שמעות קונות אצלו, ואילו כאן בברייתא ששנינו לא מעל עד שימשוך מדובר בספר ישראל שאין מעות קונות אצלו. שמאמינה, אכן מכאן ראיה לשיטת ריש לקיש שאין מעות קונות. ולעניין הלכה פוסק הרמב"ם הלכות מכירה פרק ג' הלכה א', וכן הראש והתוספות כרבי יוחנן שמן התורה מעות קונות. כך גם נפסק בטור שולחן ארוך, ומכיוון שפוסקים כרבי יוחנן, אז מן התורה ישראל קונה בכסף והגוי קונה במשיכה. אבל שיטת רש"י בכמה מקומות, מסכת בכורות בדף ג' ובמסכת חולין בדף למתת, שלהלכה הגוי קונה בכסף. ופרשו התוספות במסכת עבודה זרה בדף עין א', שרש"י פוסק כרשלקי שישראל קונה מטלטלין במשיכה מן התורה, ולכן הגוי קונה בכסף. ולמרות שיש כלל במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן, כאן יש לפסוק כריש לקיש, כיוון שרבה הביא סיוע לשיטתו מן הכתוב ומן הברייתא. לאלו ועדת רבי יוחנן שמעות קונות מטלטלים מן התורה, מביאה הגמרא המורה נוסף הסובר כך, וכן אמר רב נחמן דבר תורה מעות קונות, מביאה הגמרא ראיה מברייתא כרבי יוחנן. ובדקה לוי במתניתא ואשכח, כלומר לוי הגיע בתוספתא שסידר והוסיף בדין זה, חנווני שנטל בשוגג פרוטה של הקדש ונתנה לסיתון לחנווני גדול, דהיינו שהסיתון היה מוכר בהקפה לחנוונים עניים והם פורים לו מעט מעט כשהם מוכרים, ובתחילת הקנייה היו נותנים לו ערבון דמים מועטים על הכל. וכך עשה חנווני זה, נתן לסיתון פרוטה של הקדש כערבון בעד פירות רבים. אף על פי שלא משך עכשיו אלא מעט פירות, הרי זה מעל, הרי מבואר כרבי יוחנן שמעות קונות מטלטלין מן התורה. בקשה הגמרא אלא מברייתא זו ששנה לוי קשיא לריש לקיש, שהרי מבואר בברייתא שמעות קונות מן התורה נגד שיטתו של ריש לקיש. תרץ לגמרא, אמר לך ריש לקיש, לו ריש לקיש היה בבית המדרש היה משיב ואומר, אמני ברייתא זו משנה רבי שמעוני, הסובר במשנתנו לאל בדף עמד עמוד א', שלאחר נתינת מעות רק המוכר יכול לחזור בו ולא הלוקח, ולשיטתו מודה ריש לקיש שמעות קונות מן התורה. כי הרי אם המעות אינם קונות מדאורייתא, אין מקום לומר שרק המוכר יכול לחזור בו ולא הלוקח. אבל כיוון שלדעתו מעות קונות מן התורה, ורק תקנו חכמים שהמוכר יכול לחזור בו כדי שיציל את המקח מן הדליקה, לכך סבר שדי בכך שביד המוכר לחזור בו ולא צריכו לתקן שאף הקונה יוכל לחזור בו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אבל אמרו מי שפרה מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. במשנה שפתחה את הפרק הרביעי במסכת בבא מציע לאל בדף מ"ד עמוד א', פרק הזהב, התברר שכללה זו חלה על החוזר בו מן המקח לאחר נתינת המעות קודם שנעשתה המשיכה, אף שמן הדין מותר לו לחזור בו. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים כיצד יש לבית דין לנהוג בכללה הזו. וכתב הראש אף שמפשטות לשון המשנה משמע רק שיש עונש למי שאינו עומד בדיבורו ולא משמע שצריך להודיע לו שיש עליו מי שפרה או לקלל אותו, מכל מקום היה מסתבר לאמוראים שיש לעשות חיזוק לדבר. לפי שאצל המון העם נחשב דבר קל לחזור כל זמן שלא נגמר המקח בקניין, והם יודעים שיש עונש במי שאינו עומד בדיבורו. מטעם זה אמר אביי שהבית דין יש להם להודיעו שיש עליו מי שפרה, ורבה הוסיף שצריך לקללו. אומרת הגמרא איתמר, נאמר אביי אמר הודיעי מודיעין עלי, בית דין רק מודיעים למי שחוזר בו מן המקח, דע לך שאם תחזור בך סופך הוא שהקדוש ברוך הוא ייפרה ממך ויעניש אותך. רבה אמר מילת ליתין עלי, הבית דין צריכים ממש לקלל אותו בדבר הזה. והראש כתב שמלשון מילת ליתין עלי משמע שהדיין אומר לו בלשון נוכח, והיינו שאומר לו מי שפרה מאנשי דור המבול הוא יפרה ממך אם אינך עומד בדיבורך. אבל מלשון הרמב"ם הלכות מכירה פרק ז' הלכה ב' מדקדק הראש, שלא אומרים בלשון נוכח, אלא אומרים הוא ייפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. והמאירי כתב בשם יש שאומרים שבית דין מקללים אותו בשמו, שאומרים מי שפרה מאנשי דור המבול הוא יפרה מפלוני. מבארת הגמרא את סברותיהם, אביי אמר הודיעי מודיעין עלי, דכתיב נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ז', ונשיא בעמך לא טהור. הרי שיש איסור מן התורה לקלל, ואם כן אסור לקלל מי שאינו עומד בדיבורו, אלא רק מודיעים לו שיש כללה על מעשה כזה. ואף שהפסוק הזה מדבר בנשיא, לומדים חז"ל במסכת סנהדרין בדף ס"ו שיש איסור לקלל כל אדם, ועיין שם שלומדים זאת ממה שאסרה תורה לקלל נשיא ודיין וחרש. שואל המאירי, הרי אין איסור של מקלל לחברו אלא כשמקללו בשם השם, כמבואר במסכת שבועות בדף ל"ה, ובמי שפרה אין מזכירים את השם. תרץ המאירי תירוץ אחד, שאף על פי שאין מלכות כשמקלל שלו בשם, מכל מקום יש איסור בדבר. תירוץ שני, שמה שאומרים מי שפרה מאנשי דור המבול נחשב כהזכרת השם, שהרי זה כמו שאומרים מי שברא את השמיים ואת הארץ שהוא הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, רב אמר מילת ליתין עלי, בית דין צריכים ממש לקלל אותו, דכתיב ונשיא בעמך לא טהור. מהמילה עמך לומדים שהאיסור לקלל נאמר רק באדם שעושה מעשה עמך, דהיינו במי שאינו עובר עבירות, אבל אין איסור לקלל את מי שאינו עושה מעשה ישראל, ומכיוון שאדם זה לא עמד בדיבורו נמצא שעבר איסור. שהרי נאמר בספר צפניה פרק ג' פסוק י' ג' שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו חזה ולא יימצא בפיהם לשון תרמית, ולכן מותר לבית דין לקללו. ואומר הריטב"א שאביי גם מודה שהפסוק הזה נדרש כך, אלא שהוא סובר שאם חוזר בו משום שנתייקר או הוזל, או שאין לו צורך בחפץ שנתן עליו מעות, לא יצא מכלל שארית ישראל לא ידברו חזיו. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל בעושה מעשה עמך, שאף שרשע גמור שאינו בכלל עמך מותר לקללו בחינם, אבל מי שאינו עומד בדיבורו מותר לקלל אותו רק על העניין הזה על ידי מי שפרה, אבל אסור לקללו בחינם. וכותב המהרש"א שהוכחת התוספות וממה שנאמר בגמרא בסמוך, שרב היה סבור שרב חייא בר יוסף רצה לחזור לאחר נתינת דמים, ולא היה דינו כרשע גמור שמותר לקללו גם שלא על מקח זה, ודאי לא היה רב התורה שרבחי אבר יוסף בא לקבל על עצמו להיות כזה. מביא רב הראיה לדבריו, אמר רב אמינא אמינא למיניים, למדתי את הדין הזה ממעשה דרבחי אבר יוסף דאבו לזוזי המלכה. מחר מלך וקיבל מעות ועדיין לא נעשתה משיכה, לסוף יקר מלכה התייקר המלך ורצה רבחי אבר יוסף לחזור בו, עתה לקמד רבי יוחנן, בא רבחי אבר יוסף לפני רבי יוחנן, לברר את דינו האם יכול לחזור בו. אמר לי, אמר רבי יוחנן לרבחי אבר יוסף, זיל אב לאו לך ואבה לקונים את המלך שמחרת להם, והיא לא קביל עליך מי שפרה, כי אם לא תביא להם את המלך צריך אתה לקבל עליך כללת מי שפרה. והי רבה, כיצד ממקרה זה מוכרח שמקללים, והיא אמרת, אם תסבור שהודיעו יהיה מודיעין עלי, שבית דין רק מודיעים לו שיש עליו מי שפרה ולא מקללים ממש, יהיה קשה, וכי רבחי אבר יוסף, שהיה תלמיד חכם, בר הודיעו יהיו, האם צריך להודיע לו את הדבר הזה, אלא על כוחך שהבית דין לא רק מודיעים, אלא ממש מקללים. דוחה הגמרא את הראיה של רבה ואומרת, ואלא מאי, לשיטת רבה שסובר, מילת ליתין עלי שבית דין מקללים אותו, גם יש להקשות, וכי רבחי אבר יוסף, אתה לקבול עלה, לטוטה דרבנן, האם רבחי אבר יוסף בא לפני רבי יוחנן כדי לקבל עליו כללת חכמים? ומדוע הלך רבחי אבר יוסף לרבי יוחנן? אלא על כוחך שהמעשה שם היה כך, רבחי אבר יוסף ערבון הוא דייה איבלי. הביאו לו רק מקצת מהמאות לשם תחילת התשלום. וערבון המוזכר כאן היינו דמי קדימה על המקח ואין פירושו כמו משכון. ואכן רבחי אבר יוסף לא רצה לחזור בו על הכמות שכנגד המאות, אלא רצה לחזור משאר המקח שלא קיבל כנגדו מאות. הוא סבר, רבחי אבר יוסף סבר שערבון כנגדו הוא קונה, ואינו חייב מי שפרה אלא כנגד מה שקיבל מאות עליו, ויכול לחזור בו על שאר המלך שלא קיבל עליו מאות. ואמר לרבי יוחנן, כנגד כולו הוא קונה, שהערבון שקיבל כנגד מקצת מהמקח, קונה כנגד כל המקח וחייב במי שפרה גם על שער המקח, אף שלא קיבל מאות על כך. מביאה הגמרא מחלוקת בדין הזה, איתמר נאמר, הערבון דהיינו ששילם הקונה דמים רק על מקצת המקח שפסקו ביניהם, רב אמר כנגדו הוא קונה, שמאות אלו הם קניין רק כנגד מה ששילם ולא לגבי שער המקח, ולכן לגבי קרקע שמועיל בקניין כסף לקנות קניין גמור, חל הקניין רק על הקרקע ששילם לו, ולא על כל מה שפסקו ביניהם. וכן לגבי מטלטלין שהכסף מחייב ומי שפרה, יש מי שפרה רק על החלק שהיה עליו תשלום. ורבי יוחנן אמר שמקצת המעות ששילם מועילים כאילו שילם על כל המקח. וכנגד כולו הוא קונה, הן בקרקע שיהיה קניין גמור על הכל, והן במטלטלין שיש מי שפרה על הכל. ובתא מחלוקתם של רבי יוחנן ורב מבאר בספר פרי יצחק, שרבי יוחנן שסובר שקונה כנגד כולו ויש מי שפרה על הכל, ולפי מה שסובר לעיל, בדף ממחה עמוד א', שדבר תורה מאות קונות במטלטלין ורבנן תקנו משיכה, ולשיטתו הגמרא מבארת לאל שכיוון שחוזר בו על דבר שמועיל בו קניין מהתורה, לכן יש עליו מי שפרה. ואם כן יש לומר שיש מי שפרה כנגד כולו, שהרי מהתורה קנה בקניין כסף את כולו. ולרש לקיש שמאות אינן קונות מהתורה, מבארת הגמרא שהטעם שיש מי שפרה הוא משום שזהו דברים שיש עם האמהות. וכתבו התוספות במסכת עבודה זרה בדף עין א' עמוד ב', דיבור המתחיל מידי, שרב סובר כרש לקיש שמאות אינן קונות מן התורה, ואם כך יש לומר שלכן רב בסוגייתנו סובר שקונה רק כנגדו, ויש מי שפרה רק כנגד המעות שנתן, שהרי על השאר, הרי זה דברים שלא היה עם האמהות. בקשה הגמרא על רב מברייטה, מי טבעי, נאמר בברייטה מופיעה לקמן בדף עין זין עמוד ב', הנותן ערבון מעות בתורת משכון לחברו למוכר, על מקח שפסקו ביניהם ועדיין לא עשו ביניהם קניין המועיל, ואמר לו הקונה למוכר, אם אני חוזר בי ולא ארצה לקנות את המקח ערבוני מחול לך, אני אפסיד את הערבון שנתתי לך והרי הוא נתון לך במתנה, ועלה המוכר אמר לו לקונה, אם אני אחזור בי ולא ארצה למכור לך את המקח, אכפול לך ערבונך, אתן לך מן המקח כפליים כנגד המעות שהבאת לי, נתקיימו התנאים, ואם חזר בו הקונה, המשכון נהיה שייך למוכר, ואם חזר בו המוכר, זכה הקונה בכפליים, דברי רבי יוסי. ומבארת הגמרא את טעמו של רבי יוסי, רבי יוסי לטעמי, דאמר אסמכתא קניא, אדם המתחייב דבר לחברו בגוזמה, אם לא יקיים את תנאו, ובשעת ההתחייבות, הרי הוא סמוך ובטוח שיתקיים התנאי, ונמצא שאין לו גמירות דעת שלמה להקנות, בכל זאת סובר רבי יוסי, שהקניין חל וחייב לשלם לחברו את מה שהתחייב, וכמו כן תנאים אלו, הרי הם כאסמכתא, ורבי יוסי לשיטתו שסובר שאסמכתא קניא, וההתחייבות שלהם קיימת. רבי יהודה חולק ואומר שאין התנאים שיתנו ביניהם חלים, מכיוון שאסמכתא לא קונה, אלא דיו שיקנה כנגד ערבונו, הקניין חל רק על מה שכנגד הערבון, כלומר ששניהם יכולים לחזור בהם על מה שיותר מהערבון, דהיינו שאינם צריכים לשלם את הקנס שיתנו ביניהם, ורק על מה שכנגד הערבון שניהם אינם יכולים לחזור בהם. אמר רבן שמעון מגמליאל, במה דברים אמורים שרבי יהודה אומר שקונה רק כנגד הערבון, בזמן שאמר לו הקונה למוכר, ערבוני שהבאתי לך איקון, יקנה הכל ולא רק את תחילת התשלום, וכיוון שאינו יכול להועיל לקנות הכל, לכן קנה רק כנגד ערבונו, אבל מחר לו בית או שדה באלף זוז, שפסק הקונה לשלם לו על הבית, או השדה אלף זוז ופרה לו מהם 500 זוז, בין אם פירש לו שמעות אלו הם תחילת הפיראון ושאר המעות הם הלוואה, ובין שלא פירש לו כלום, קנה לוקח את כל הבית או השדה, והם שלו לגמרי ומחזיר לו את השאר. את שאר התשלום אפילו לאחר כמה שנים. וכתב הריטב"א שמה שאמרו שיחזיר לאחר כמה שנים גוזמה בעלמאו, ועיקר כוונת הגמרא לומר ששאר הדמים חובו אצלו ואינו מעכב הקניין, אבל עניין זמן התשלום חייב לשלם לו מיד אם לא קבעו זמן מסוים. ורק לגבי חוב נאמר במסכת מכות בדף ג' עמוד ב', סתם הלוואי 30 יום, אבל לגבי מכר אינו כן. אז העולה מהברייתא הזו שאם לא אמר ערבוני יקון, לפי כולם הערבון תחילת התשלום מועיל כנגד כולו. מבארת הגמרא את ההוכחה מהברייתא הזו נגד רב. ואומנם הברייתא מדברת בקרקע, אבל מה אליו בפשטות יש לומר שהוא הדין למטלטלין, דביסטמה כאן אלו לכולו. אם לא פירש שהערבון יקנה כנגד הכל, אלא נטל מקצת מאות בסתם, יהיה מי שפרה על כל המקח, ואם כן קשה לדעת רב שסובר שערבון כנגדו הוא קונה, ואין מי שפרה אם חזר בו על השאר. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין להוכיח מכאן נגד רב, אלא באמת לפי רב מטלטלין בסתם הלא כאן, היא אינו קונה אלא כנגד הערבון וחוזר בו מן השאר, אין עליו מי שפרה. ומה ישנה? מדוע שונה הדין בין קרקע למטלטלין? משום שלגבי קרקע, דבחספה כאן אילי ממש, כאן אילי לכולה. כסף הרי מועיל לקניין קרקע, וכשם שיפה כוחו לקנות קניין גמור, לכן גם יפה כוחו של ידי מקצת המאות, כאן אילי לכולה. קונה את הכל, אבל לגבי מטלטלין, זה לא קני אלא לקבול למי שפרה, שאין כוחו של הכסף יפה במטלטלין לקנות קניין גמור אלא רק מועיל. לגבי קללת מי שפרה, לכן כאשר נתן מקצת המעות, לא קני לכולי. ולכן סובר רב שערבון אינו קונה אלא כנגד ערבונו. מביאה הגמרא שלכאורה נחלקו כבר התנאים במחלוקת הזו של רב ורבי יוחנן. וזה דוחק לומר שיאמרו המוראים את דבריהם שלא עלי בדקו לאלמה. מסביר בספר הליכות עולם. לאם הקטנאי לכאורה כבר התנאים נחלקו במחלוקת רב ורבי יוחנן שרי שנינו בברייתא, המופיעה במסכת שבועות בדף ממדלת עמוד ב', המלווה את חברו על המשכון שהביא הלווה למלווה משכון עבור החוב ונכנסה השמיטה והגיע זמן שמיטת כספים, והדין הוא שהמלווה על המשכון אין שביעית משמטתו, והטעם הוא שכיוון שתופס במשכון, אם כן אינו נחשב שנוגס באחיו ונחשב שממונו של חברו כבר מונח אצלו. אף על פי שאינו שווה אל הפלג, אף שהמשכון שווה רק חצי מהחוב, מועיל ואינו משמט. וחייב הלווה להחזיר את חובו למלווה, דברי רבן שמעון בן גמליאל. רבי יהודה הנשיא אומר, אם היה משכון כנגד כל הלוואתו, אינו משמט וחייב להחזיר את חובו, ואם לאו, אם המשכון היה פחות מהחוב, משמט, כלומר המשכון לא מועיל והשביעית משמטת את החוב ופטור מלשלם. ברר את הגמרא כאשר המשכון שווה רק כנגד חצי מהחוב, מהי אינו משמט, כאמר רבן שמעון בן גמליאל? האם לדעת רבן שמעון בן גמליאל המשכון מועיל כנגד כל החוב, או שאינו משמט רק כנגד מה ששווה המשכון? הילם כנגדו אם תסבור שדברי רבן שמעון בן גמליאל שאמר אינו משמט, היינו רק כנגד מה ששווה המשכון, שואלת הגמרא, הרי אי אפשר להעמיד כך את מחלוקתם, שהרי אם תפרש כך מכלל יהיה משמע, לרב יהודה הנשיא, שחלק עליו בברייתא ואמר שהמשכון משמט צוואר, לאח פלגנה ממשמט שאינו חייב לשלם אפילו את חלק החוב שכנגד המשכון, ואם כך הרי נצטרך לומר שטעמו של רב יהודה הנשיא הוא, שאין המלווה נחשב תפוס אפילו בחלק מהחוב, שסובר שאם אין המשכון כנגד כולו אינו חשוב כלל כמשכון, וקשה. אלא משכון דנקית למלא בעבור מה תופס המלווה את המשכון על כוחך כדי שיהיה תפוס בחלק מהחוב, ובאותו חלק הרי אינו נוגס את חברו, שהרי כל אדם שתופס משכון אפשר לתופסו לגוביינה, דהיינו שאם לא ישלם לו הלווה יוכל לגבות ממנו את החוב במשכון הזה, או שתופסו לזיכרון דברים באלמה שהלווה יזכור שהוא חייב לו כסף, דהיינו שלא יוכל לכפור לו על החוב. וכעת הגמרא סבורה בדעת רבי יהודה הנשיא שאדם תופס את משכונו לגוביינה, ואם כן נחשב שהמלווה תפוס בהלוואתו, וממילא אין השביעית משמטת לפחות כנגד הלוואתו. אלא לאף שמאמינה, אלא על כוחך צריך לומר מה אינו משמט, כאמר רבן שמעון בן גמליאל. כוונתו הייתה שאינו משמט בכולו, כלומר, אף שהמשכון רק כנגד חציו, מועיל כנגד כל החוב. ואין השביעית משמטת כלל את החוב הזה. ומה היא משמט, כאמר רבי יהודה הנשיא? היינו רק לאח פלגה דלא נקית עלי משכון. השביעית משמטת רק לאותו מחצית החוב שאין כנגדו משכון, דהיינו שהמשכון הועיל רק לחוב שכנגדו, ובהיה כמפלגי. ולכאורה בזה נחלקו התנאים, דרבן שמעון וגמליאל סבר, שהנותן מקצת מעות על המקח כנגד כולו הוא קונה. וכדעת רבי יוחנן, ולכן גם המשכון על חצי מהחוב מועיל כנגד כל החוב. ורבי יהודה הנשיא סבר, שהנותן מקצת מעות על המקח כנגדו הוא קונה. וכדעת רב, ולכן המשכון על חצי מהחוב מועיל רק כנגדו, ואם כן נמצא שכבר נחלקו התנאים במחלוקת הזו של רב ורבי יוחנן, דוחה הגמרא ואומרת לא. מחלוקת התנאים אינה בחצי החוב שאין עליו משכון, אלא מה אינו משמט, וכאמר רבן שמעון וגמליאל. היינו רק לגבי אח פלגה דנקית עלי משכון, והוא יהיה חייב לשלם רק את החוף כנגד המשכון. שואלת הגמרא, אם כן חוזרת הקושייה שקשנו קודם, מכלל נמצא, דרבי יוסי הנשיא שחולק על רבן שמעון וגמליאל סבר לאח פלגה דנקית עלי משכון, למי משמט? שפטור מלשלם את כל החוף ואינו משלם אף כנגד החצי שהיה עליו משכון? ואם כן יהיה קשה אל המשכון דנקית למלא, שהרי המלווה מחזיק את המשכון כדי שיהיה תפוס בחלק מהחוף, ובאותו חלק הרי אינו נוגס את חברו, ואין השביעית אמורה לשמט. תרץ את הגמרא, רבי יהודה הנשיא סובר שכאן המלווה מחזיק את המשכון לא כדי שיהיה תפוס בחלק מהחוב, אלא רק כדי לכפות את הלווה לשלם ולא לגוביינה, שהלווה לא יוכל להכחיש שיש לו חוב, ולכן אין המלווה נחשב למוחזק אפילו בחצי מהחוב, אין המשכון מועיל כלל שלא ישמע את החוב. התבהר במשנה לאל בדף ממדלת עמוד א', הדין שאם נתן מעות ולא הייתה משיכה, יכולים לחזור בהם מהמקח, אלא שיש על החוזר בו כללת מי שפרה. דנה הגמרה עכשיו בדברים, דהיינו באופן שלא היה מתן מעות, אלא רק הבטיח לו שימכור לו. רב כהנה יאבו ליזוזה הקיטנה. רב כהנה מחר פשטן וקיבל מהקונים מקצת מהמעות עבורם, לסוף יקר קיטנה, לאחר זמן התייקר הפשטן, נתה לקמי דרב, בא רב כהנה לשאול את רב האם יכול לחזור בו מהמקח. אמר לי, אמר רב לרב כהנה, במאי דנקית את זוזי, הב להו, את הפשטן שקיבלת מעות עבורו, אתה צריך לתת להם, ואם לא תיתן, יהיה לך כללת מי שפרה. כי רב לשיטתו שסובר לאל בדף ממחית עמוד ב' שנותן ערבון דיינו מקצת מעות על המקח, קונה רק כנגדו ונחשב שכנגד שער המקח, יש דברים בלי מעות. ואידך ואת שער הפשטן שלא קיבלת מעות עבורו, דברים נינו, הרי זה דברים שאין עם ההם מעות, ודברים אין בהם משום מחוסרי האמנה, ויכול אתה לחזור בך ללא כל חשש. מביאה הגמרא מחלוקת בדין דברים שאין עם ההם מעות. דאיתמר נאמר דברים שחוזר בו ממה שהבטיח למכור לחברו, רב אמר, אין במי שחוזר בהם משום מחוסרי אמנה ומותר לו לחזור בו ממה שהבטיח, ורבי יוחנן אמר, יש בהם משום מחוסרי אמנה ואסור לאדם לחזור בו לאחר שהבטיח לחברו. וכתב תוספות הראש שדין זה נאמר רק באופן שדבר זה קיים בעולם ויש בו ממש, והיינו, שאם היה עושה קניין על זה, היה מועיל הקניין, ואם לא, אין בו משום מחוסר אמנה. מקשה הגמרא על רב מברייתא, מי טבעי רבי יוסי ברבי יהודה אומר, מה תלמוד לומר? מהו שנאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק ל"ו? מוזני צדק, אבני צדק, איפת צדק והין צדק יהיה לכם. והלא הין הוא כלי מדידה קטן של י' ב' לוגים, בכלל איפה היה, שהוא כלי מדידה גדול של עין ב' לוגים, באיפה יש שלושה סעין ובכל סעה שישה קבין, בכל קו יש ארבעה לוגין, נמצא אם כן שבאיפה יש עין ב' לוגים. וכשם שהמידה הגדולה צריכה להיות מדויקת, כך גם המידה הקטנה. שאם במידה הגדולה הקפידה התורה על חיסרון משהו, כל שכן במידה הקטנה שצריך להקפיד על חיסרון משהו. ואם כן, מדוע כתבה התורה גם הין צדק? אלא באה התורה לומר לך, שיהיה הן שלך צדק ולאו שלך צדק. הין מלשון הן, כשאתה אומר כן או לא, קיימת דיבורך והבטחתך. וקשה לדברי רב שאמר שאין בדברים משום מחוסרי אמנה. מתרץ לגמרא אמר אביי, הוא אין כוונת הברייתא לומר לך, שבדברים הוא נקרא מחוסר אמנה, אלא כוונת הברייתא היא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב, כלומר שבשעה שמבטיח לחברו למכור לו, שלא יתכוון לא לקיים את הבטחתו, אבל אם בשעת ההבטחה הייתה בדעתו לקיים את דבריו, ולאחר מכן התחדשה סיבה גורמת לו לחזור בו, אין בזה איסור. מקשה הגמרא על רב מברייתא, שבדברים, כשלא היה מתן מעות, אלא רק הבטחה, יש משום מחוסרי אמנה, מי טבעי. שנינו בברייתא לאל בדף ממחית עמוד א', רבי שמעון אומר, אף על פי שאמרו חכמים, תלית קונה דינר זהב, דהיינו אם השח הקונה את התלית, נקנה למוכר המטבע בקניין חליפין, כי למדנו במשנה שפתחה את הפרק לאל בדף ממדלת עמוד א', ובגמרה שם שקניין כסף אינו מועיל במטלטלין וקניין חליפין מועיל, ולכן כשמוכר לחברו כלי תמורת מעות, הדין הוא כך, אם משך את המטבע הרי זה קניין כסף שאינו מועיל, ואם משך את הכלי הרי זה קניין חליפין ומועיל. ומבואר בברייתא לאל בדף ממחית עמוד א', שאם מוכר תלית כנגד דינר זהב, אם משך את התלית קנה, ואם משך את הדינר זהב לא קנה, שאף שלגבי דינר כסף נחשב הדינר זהב כפירות, מכל מקום לגבי תלית הרי הוא כמטבע. אז רבי שמעון אומר, אף על פי שאמרו חכמים תלית קונה דינר זהב, דהיינו אם משך הקונה את התלית נקנה למוכר המטבע בקניין חליפין, ואין דינר זהב קונה תלית, דהיינו שאם מושך המוכר את הדינר, הרי זה קניין כסף שאינו מועיל לקנות מטלטלין. לרבי יוחנן, מעות קונות מן התורה במטלטלין, וחכמים תקנו שמעות אינן קונות, שמה יאמר לו המוכר, נשרפו חיתך בעלייה, ולכן רק משיכה קונה, ולריש לקיש אין מעות קונות מטלטלין מן התורה, כפי שהובא מחלוקתם לאל בדף מ"ז עמוד ב'. מכל מקום, אף שכך היא ההלכה, שאין בית דין יכולים לכפותו שימכור לחברו את הטלית, אבל אמרו חכמים, מי שפרה מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה, מאנשי סדום ועמורה וממצרים בים, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. דהיינו שהמוכר לחברו בקניין כסף וחוזר בו, יש עליו מי שפרע. בהמשך הברייתא כחי, והנושא ונותן בדברים שאין עם האמהות לא קנה, והחוזר בו אין רוח חכמים נוחה ממנו. ואם כן מבואר בברייתא, שגם מי שחוזר בו מדברים שאין עם האמהות, הרי הוא מחוסר אמנה וקשה על דברי רב. מתרץ לגמרא, אכן בברייתא הזו מבואר שלא כדברי רב, אבל תנאי היא, הדבר שנוי במחלוקת תנאים, ואם כן אין להקשות על רב מן הברייתא הזו, משום שרב יכול לסבור כדעת התנא שחולק. מביאה הגמרא, היכן מצינו תנא שסובר שאין בדברים משום מחוסר המנה, דתנן. שנינו במשנה לקמן בדף ג' עמוד א', מעשה ברבי יוחנן בן מתיה שאמר לבנו צאו סחור לנו פועלים. הלך בנו וסחר פועלים יהודיים ופסק להם מזונות, הבטיח לזון אותם, אבל לא פירש להם כמה מזונות יביא להם. ובמשנה שם מבואר שאם לא פירש להם כמה ייתן להם, נותן להם כמנהג המדינה, ואם אוסיף להם, להתחייב כמו שאוסיף להם. ובנו של רבי יוחנן אמר להם שייתן להם מזונות, וכיוון שגם אם לא יתחייב להם מזונות, כבר חייב להם כמנהג המדינה. אם כן, כשפירש להם מזונות, התכוון להתחייב להם מזונות יותר ממנהג המדינה. וכשבא אצל אביו, אמר לו אביו, בני, כיוון שלא פירשת להם כמה מזונות אתה מביא להם, אם כן, אם יתחילו במלאכה, אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו, כשהיה במלכותו, שלמה המלך בסוף ימיו ירד ממלכותו על ידי השמדאי מלך השדים, והפך לאיש פשוט, כמבואר במסכת גיטין בדף סמכת עמוד א', אז אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו, כשהיה במלכותו, לא יצאת על ידי חובתך עמהם, משום שהן בני אברהם, יצחק ויעקב, וראויים הם לסעודה כמו של אברהם, שסעודתו הייתה גדולה יותר משל שלמה המלך. והגמרא לקמן בדף פ"ו עמוד ב' מספרת על סעודתו של שלמה המלך שהיו בה ביום אחד 30 קור סולת ו-60 קור קמח רק לעמילן של טבחים. ועוד 20 בקר ו-100 צאן חוץ, מאייל צבי ויחמור וברבורים אבוסים, וזהו רק לסוג אחד של בישול ששמו ציקי גדירה. ועוד מספרת הגמרא שאת זה עשתה כל אחת מ-1,000 נשים שהיו לו לשלמה, שכל אחת אומרת שמה אצלי סועד היום. ובכל אופן, אצל אברהם אבינו היה יותר מכל זה שהכיל 3 פרים רק ל3 בני אדם, ואילו סעודת שלמה המלך הייתה לכל ישראל ויהודה. אלא אומר רבי יוחנן בן מתיה לבנו, עד שלא יתחילו במלאכה, כיוון שברגע שמתחילו במלאכה חלה התחייבות בעל הבית כמו שהבטיח לפועלים, אז עד שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להם, הרי אתם עושים עימי במלאכה על מנת שאין לכם עליי אלא פת וקטנית בלבד. בהמשך דברי המשנה שם, רבני שמעון בן גמליאל אומר, לא היה צריך לומר, משום שהכל כמנהג המדינה, והרי הם נזכרים על דעת שיאכילו, כמו הרגילות להכיל פועלים באותו מקום. ובמה שפירש להם שייתן להם מזונות, לא יתחייב יותר ממנהג המדינה. מסיים את הגמרא ושואלת, ויסל, כדאי תכים תעלה על דעתך שדברים שאין עם האמהות, יש בהם משום מחוסרי המנה. אם כן, איך אמר רב יוחנן בן מתיה, לבנו זיל עד ארבח, לך תחזור בך ממה שהבטחת להם, ואמור להם שאתה מתחייב רק מעט מזונות, הרי נמצא שהוא יהיה מחוסר המנה. אלא על כוחך סובר התנא שאין בדברים משום מחוסרי המנה, ואם כן רב יוכל לסבור כמו התנא הזה. שאם הוא הבטיח ולא היה מתן מעות, ולא היה קניין, הוא יכול לחזור בו. ואין בדברים משום מחוסרי המנה. דוחה הגמרא ואומרת שאין להוכיח משם שהדבר שנוי במחלוקת תנאים. אומרת הגמרא שאין יתם אין להביא משם ראיה, לפועלים גופיו לא סמכה דעתיו, הפועלים עצמם לא סמכו על דבריו של בנו של רבי יוחנן בן מתיה. מה איתם? מי דיידי דה לבו הסמך, שכבר בשעה שהבן שכר אותם ידעו הפועלים שהבן סמך על אביו שייתן את מזונותיהם, ולכן הבינו מתחילה שיקבלו רק מה שאב התכוון לתת להם ולא כפי דברי הבן. שואלת הגמרא, יחי, אם הטעם שרבי יוחנן התיר לעצמו לחזור בו היה משום שסמכו הפועלים על האב ולא על הבן? אם כן, אפילו התחילו במלאכה נמי. מדוע אמר רבי יוחנן בן מתיה לבנו שיאמר להם קודם שיתחילו במלאכה שמתחייב להם רק מזונות קלים? והרי מכיוון שלא סמכו על הבן אלא על אביו, אם כן אינו חייב להם אף אם התחילו כבר במלאכתם. תרץ את הגמרא, אם כבר התחילו במלאכה ודאי סמכי דעתיו, הם סומכים בדעתם עליו ובטוחים שיקבלו כפי מה שיבטיח להם הבן, משום שאמרו הפועלים סבורים, כיוון שאנחנו מתחילים לעשות במלאכה, מאמר אמר כמי דאבו וניח עלי. אם כן, מסתבר שכבר אמר לאביו מה שהתחייב לנו, והסכים אביו לעשות לנו סעודה גדולה. נמצא. שאין תנא סובר שדברים שאין עם האמהות, אין בהם משום מחוסר המנה. ואם כן קשה על רב מסוף דברי הברייתא של תלית קונה דינר זהב, שהיה כתוב שם שהנושא ונותן בדברים, אין רוח חכמים נוחה ממנו. ואכן רבינו חננאל כתב שנדחה תירוץ הגמרא שזו מחלוקת תנאים, וצריך לפסוק הלכה כרבי יוחנן. מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יוחנן, ומי אמר רבי יוחנן אחי שאסור לחזור בדברים שאין עמם מאות, והחוזר בו הרי הוא מחוסר המנה? ואמר רבי ברבר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אומר לחברו מתנה אני נותן לך, ולא עשה שום קניין בדבר, יכול לחזור בו. מקשה הגמרא, הרי משהו יכול לחזור בו, זה פשיטה, שהרי לא היה שום קניין ביניהם, אלא ודאי כוונת רבי יוחנן לומר, לא רק שיכול לחזור בו, אלא גם שמותר לחזור בו, ואין בו משום מחוסר המנף, שחוזר בו ממה שהבטיח לחברו, נמצא שיש סתירה בדברי רבי יוחנן. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה. מודה רבי יוחנן במתנה מועטת, שיש בה איסור לחזור משום דסמך דעתיו, שאדם סומך על חברו שיקיים את הבטחתו, כיוון שדרך אדם לקיים הבטחה קטנה, ומה שאמר רבי יוחנן שיכול לחזור בו עם מבטיח מתנה לחברו, מדובר רק במתנה מרובה שגם התחילה חברו לא שמח עליו שיקיים את דברו. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב פאפה שבמתנה מועטת רבי יוחנן סובר שאסור לאדם לחזור בו. אך אינם מסתברא, ואכן מסתבר כדין הזה שמתנה מועטת חייב אדם לעמוד בדיבורו. דאמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן ישראל, שאמר לבן לוי, כל לוי נקרא בלשון הברייתא בן לוי. קור מעשר, פירות מעשר ראשון בכמות של קור יש לך בידי, כלומר יש בידי ואתן אותם לך. הדין הוא שהבן לוי רשאי לעשותו, יכול לעשות את הפירות שהובטחו לו תרומת מעשר על מקום אחר. דהיינו, שיש לו פירות מעשר ראשון בתוך ביתו שעדיין לא יפריש מהם תרומת מעשר שצריך לתת לכהן, ויכול לעשות את הקור הזה תרומת מעשר על פירותיו. ואין הלוי צריך לחשוש שמה ישראל יביא את זה ללוי אחר, שהרי הבטיח לו לתת את זה. מבאר את הגמרא ימרת בישלמה לא מצי למעד הרבה, אם תסבור שאסור לאדם לחזור ממתנה מועטת, מובן לדבר שמשום אחי, רשאי הלוי להפרישם לתרומת מעשר ולסמוך על הישראל שלא יתנם ללוי אחר. ונתינת תרומת מעשר נחשבת למתנה מועטת, אפילו אם היה מעשר שווה הרבה, לפי שהישראל אין לו בזה לטובת הנאה שמקבל מה לוי על כך שבחר בו. אלא ימרת אבל אם תסבור מצי למעד הרבה, שמותר לחזור ממתנה מועטת, וכמו כן גם הישראל יכול לחזור בו מבטחתו ולתת את המעשר ללוי אחר, אם כן, עמי רשאי הלוי לעשותו תרומת מעשר על מקום אחר, הרי יש לחשוש שמה לבסוף יתננו הישראל ללוי אחר, ומתברר שלא חלה הפרשת תרומת המעשר. והשתקח דקה אחיל תבלים, ונמצא שהלוי אוכל מעשרותיו ללא תרומת מעשר, ועובר על איסור תבל. ומזה שרבי יוחנן התיר לבן לוי להפריש, מוכח שבמתנה מועטת הוא סובר שאסור לחזור בו. מביאה הגמרא אפשרות לדחות את הראיה הזו. אחא במאי עסקינן, אפשר לומר שרבי יוחנן דיבר בחגון שנטלו הלוי ממנו מהישראל וזכה לגמרי בפירות המעשר הללו, וחזר הלוי והפקידו אצלו. וכיוון שפירות המעשר שייכים לגמרי ללוי, לכן יכול לעשותם תרומת מעשר שאין הישראל יכול לחזור בו ואין שום חשש בזה. דוחה הגמרא את האפשרות הזו ואומרת, יחי אם תעמיד את דברי רבי יוחנן באופן שהלוי כבר זכה בפירות, אם כן הם הסיפה, הם אמור את סוף דבריו, ומשם הדברים נסתרים, סותרים. אם אכן את הנוע ישראל לבין לוי אחר, אין לו ללוי הראשון עליו אלא תערומת. מותר לו להקפיד על הישראל שלא קיים את הבטחתו. על פי הדין אסור לו לאדם שיהיה בליבו הקפדה על חברו, אלא אם כן ציירו חברו, שאז יש לו טענה על חברו ומותר לו להקפיד עד שחברו יפייס אותו. ולכן מבואר שכאן מותר לו להקפיד על חברו, ולא רק שאין לו עליו חיוב ממון. כך אומר רבי יצחק בלזר בשם רבי ישראל מסלנט. ואיסל גדעי דרך אם תפרש שמדובר כגון שנטלו ממנו וחזר והפקידו אצלו, אם כן המאי אין לו ללוי עליו אלא תערומת, הרי כיוון דמשכי, כיוון שמשך את הפירות קנאם בקניין גמור, וממון היית לגבי, יש לו ללוי טענת ממון על הישראל, שכיוון שפירות אלו שייכים ללוי, אם נתנם הישראל ללוי אחר, חייב לשלם לו עליהם. אלא עליו שמה מנה, אלא לכאורה מוכרחים לומר, שרבי יוחנן דיבר בדלון את הלו, שהלוי לא נטל את זה עדיין מן הישראל. מסיים את הגמרא, שמה מנה, אכן רבי יוחנן דיבר כשלא נטלו הלוי מישראל, יש להביא ראיה שבמתנה מועטת צובר רבי יוחנן, שיש בו משום מחוסר המנה אם הוא לא יקיים את הבטחתו. דנה הגמרא האם לאחר החזרה מן המקח נחשב המוכר שומר על המעות, ההוא גברא דייב זוזי השום שמי שקנה שום שומין ונתן מעות עליהם ולא משך אותם לסוף יקר שום שמי, לאחר זמן התייקרו השום שומין ועדרו בהו וחזרו בהם המוכרים ואמרו ללקונה, ליטלן שום שמי, אין אנו רוצים לתת לך שום שומין. ומכיוון שהיה מתן מעות צריכים לקבל על עצמם מי שפרה. שכל זוזח, קח את מעותיך בחזרה, אבל הלוקח, הקונה לא שקל זוזה, לא לקח את מעותיו, לבסוף נגנבו אותם המעות, עטו לקמי די רבא, באו לדון לפני רבא, האם נתחייבו המוכרים על גניבת המעות שנשארו בידם או לא, אמר לרבא לקונה, כיוון דאמרי לך שכל זוזח ולא שקילת, כיוון שהמוכרים אמרו לך לקחת את מעותיך ולא לקחת אותם, לא מבעיה שומר שכר דלא אבי, אלא אפילו שומר חינם נמי לא אבי. אין צורך לומר שהם אינם כשומרי שכר, אלא אפילו כשומרי חינם הם אינם. ולפיכך אפילו אם פשעו בשמירת המעות, הרי הם פטורים. אמרו לרבנן לרבא, שאלו חכמים את רבא, ובאי לקבול עליי מי שפרה, והרי צריכים המוכרים לקבל על עצמם כללת מי שפרה, שהרי חזרו בהם לאחר מתן מעות, ואם כן מדוע לפותרם, הרי שמה אינם רוצים לקבל על עצמם מי שפרה, ויתנו לקונה את השום שומין, ונמצא הפסד המעות ושל המוכרים. אמר להו, השיב רבא לחכמים, אחי נמי, אכן כך, אם ירצו המוכרים שלא לקבל על עצמם מי שפרה, יהיה הפסד המעות עליהם, ויתנו לקונים את השום שומין. ולמרות שבשעה שהייתה הגניבה עדיין לא קיבלו על עצמם מי שפרה, מכל מקום, כמעט שכבר חזרו בהם מן המקח, גם אם קיבלו אחר כך מי שפרה, מועיל לפותרה מאחריות השמירה למפרע. כך אומר הריטב"א. ומוכיח הריטב"א מכאן להלכה, שאם חוזר בו, אף שלא קיבל מי שפרה, כבר פטור משמירה. מביאה הגמרא דעה אחרת, כיצד היה מקרה עם השומשומין. אמר רב פאפי, אמר לי רבינה, לדידי אמר לי האומי רבנן, רבינה אמר ששמע מאחד החכמים ורב תבות שמי, קראו לו רב תבות, ואמרי לה ויש אומרים שאחד החכמים רב שמואל בר זוטרי שמי, וכך אמר אותו חכם, די אבו יאב אלי כל החלל הדה אלמה, שאם היו נותנים לאותו שהיה מעשה אימו את כל הרכוש שיש בחלל העולם, לא אבק המשנה בדיבורו, לא היה משנה בדיבורו לחזור בו ממחירת השומשומין, אלא בדידי אבי עובדה, מעשה זה היה אצלי, ולא היה בעניין חזרה מהמקח, שהרי אילו קיבלתי מעות לתת שומשומין, לא הייתי חוזר בי אפילו בעד כל חללו של העולם. והמעשה היה באופן אחר, וכך היה המעשה, הוא יום, אותו היום שבו היה מעשה, הפניה דמעלי שבת אבא, לפנות ערב, קודם כניסת השבת היה, בא ויתבינה הייתי יושב בביתי, ואתה הוא גברה וקאי הבבה, ובא אותו אדם ונעמד בפתח ביתי ואמר לי, איתלך שום שמלש לבוני, האם יש לך סומסומין למכור לי? אמרי לי לא, אמרתי לו לא, אין לי סמסומין. אמר לי לאבי אנך זוזה בפיקדון גבח, דה חשכה לי, תשמור על מעותיי כיוון שמחשיך היום והשבת נכנסת. אמרי לי, הביתה כמח. אמרתי לו, הרי ביתי לפניך ולא קיבלתי עליי שמירה במפורש. הותבינו הוא בבית אבי גנוב, הניח אותו אדם את המעות בביתי ולבסוף נגנבו המעות, עד תלקמי די רבא. בא אותו אדם לפני רבא לברר את הדין, ומי שאמר הרי ביתי לפניך האם נחשב לקבלת שמירה באמירה הזו. ואם שילם לבעל הבית ממילא היה נהיה שומר שכר וחייב אף בגניבה, אמר לרבא כל שאמר לחברו, בית הקמח, הנה ביתי לפניך, וחברו הניח בבית ללא קבלת שמירה במפורש על ידי בעל הבית, לא מבעיה שומר שכר ולא אבי, לא רק שהבעל הבית אינו שומר שכר, אפילו אם קיבל שכר על השמירה, כלומר אפילו, באופן שאותו אדם היה משלם שכר עבור הנחת המעות שם, לא היה נחשב הבעל הבית לשומר שכר, משום שהתשלום מתפרש לשם שכירות המקום שמשתמש בבית, להניח שם את המעות ולא לשם שכר על השמירה. כך תוספות במסכת בבא קמא בדף זין עמוד ב' בדיבור המתחיל אפילו. אז לא רק שהוא לא שומר שכר, אלא אפילו שומר חינם נמי לא אבי, הוא גם לא שומר חינם ופטור אפילו אם פשע בשמירתו, משום שלא קיבל על עצמו שמירה. ומביא רב פאפי את המשך דברי רבינה, לאחר שסיפר לי אותו חכם שכך היה מעשה, אמרי לה, הקשיתי לו, כיצד אתה אומר שהשאלה לפני רבא הייתה בעניין שמירה על סתם מעות, ולא בעניין שמירה על מעות שניתנו עבור מכירת השומשומין? ואמרו לי רבנן לרבא, היא באה אליי לקבולה עלי מי שפרה, והרי שאלו חכמים את רבא, מדוע פסק שפטור מלשלם את המעות שנגנבו, והרי שמה לא היה מקבל על עצמו מי שפרה, והיו המעות נשארים ברשותו וצריך להפסידם, ומהשאלה הזו אנו למדים, שהמקרה היה בעניין מעות שניתנו עבור מכירת השומשומין? וממשיך רבינה ואומר, ואמר לי, ענה לי אותו חכם, לא היו דברים מעולם. לא היה כדבר הזה מעולם ששאלו את רב על עניין מי שפרה, אלא המעשה היה, כמו שסיפרתי, בעניין קבלת שמירה על סתם מעות ולא בעניין מחירת שומשומין. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי שמעון אומר, כל שהכסף בידו ידוע לעליונה. לאל במשנה שפתחה את הפרק הרביעי במסכת בבא מציעא, פרק ששמו הזהב בדף ממדלת עמוד א' מבואר, שתנקם הסבר, שגם המוכר וגם הלוקח יכולים לחזור מהמקח קודם המשיכה, אף שהיה מתן מעות, ואילו רבי שמעון חולק וסובר, שרק המוכר יכול לחזור בו משום שהמעות בידו, אבל הלוקח שאין בידו כלום אינו יכול לחזור בו. מביאה הגמרא אופן נוסף שאמר רבי שמעון שאינו יכול לחזור בו. תניא שנינו בברייתא, אמר רבי שמעון, אימתי יש דין חזרה במי שנתן מעות על המקח ולא עשה משיכה, בזמן שהכסף והפירות ביד מוכר. שהמוכר קיבל מעות עבור הפירות והפירות ברשותו של המוכר, אבל אם הכסף ביד מוכר ופירות ביד לוקח, אינו יכול המוכר לחזור בו מפני שכספו בידו. מבינה הגמרא בפשטות שהכוונה היא שהכסף בידיו של הלוקח. תמיה הגמרא, איך אפשר לומר שהכסף הוא בידו של הלוקח? והרי שילם הלוקח את הכסף וביד המוכר הוא. אלא ביור הברייתא הוא שהמוכר אינו יכול לחזור בו מפני שדמי כספו בידו, דהיינו הפירות שהם תמורת הכסף, נמצאים ביד הלוקח. שואלת הגמרא אם מדובר שהלוקח כבר קיבל את הפירות לידו, אם כן פשיטה שהוא לא יכול לחזור בו, שהרי עשה משיכה וזכה בהם. תרצת הגמרא, אמר רבה, אחר במאי הסכינן, במה מדובר רבי שמעון מדבר? בברייתא. כגון שהייתה עלייה של לוקח מוזכרת ביד מוכר, דהיינו, שהיה ללוקח בית עם עלייה, עם קומה שנייה, והמוכר שכר את עלייתו של הלוקח, והניח שם את פירותה, ולאחר מכן מכר את הפירות האלו, לאותו בעל העלייה. וזו כוונת הברייתא באומרה שדמי כספו בידו, שהפירות הם כמו בידו של הלוקח שנמצאים במקום שיכול להצילם. ובאופן זה, אף שהיה רק נתינת מעות ולא היה קניין בפירות עצמם, לא שייך את תקנת חכמים שאמרו שמעות לא יקנו. משום, תמה, מה הייתה קינו רבנן משיכה, שהרי מדוע תקנו חכמים שאין מעות קונות אלא משיכה משום גזירה שחששו חכמים, שמה לאחר נתינת המעות יאמר לו המוכר ללוקח נשרפו חיתך בעלייה. כלומר שאם טיפול שריפה באונס לא יתרח המוכר להציל את ממונו של הלוקח, מכיוון שכבר זכה בו הלוקח על ידי נתינת המעות. אבל אחר, כאן, באופן שעליית הלוקח מוזכרת למוכר, ברשות עדי לוקח נינו. אם כן הפירות נמצאים בביתו של הלוקח, והיא נפלה דליקה באונס, אין לחשוש להפסדו של הלוקח, שהרי אי הוא תרח ומה הייתי לה. מכיוון שהלוקח דר בבית שתחת העלייה, הרי הלוקח מצוי אצל ביתו והוא בעצמו יציל את פירותיו. ובאופן זה לא תקנו חכמים שהמוכר יכול לחזור בו אלא מעות קונות. נמצא שביור דברי רבי שמעון בברייתא הם שכל מה שאמרנו שתקנו חכמים שכסף לא קונה ועד שתהיה משיכה יש אפשרות לחזור מהמקח, זה רק באופן שהפירות והכסף ברשות מוכר. אבל אם הפירות נמצאים בעליית הלוקח, כיוון שיש ללוקח אפשרות להגיע אליהם, הכסף כן קונה ואין אפשרות לחזור מהמקח לאחר נתינת המעות. בדין זה של רבי שמעון מובן רק אם הוא סובר כדת רבי יוחנן בגמרא ליל בדף מ"ז עמוד ב' שדבר תורה מעות קונות. ומפני מה אמרו חכמים משיכה קונה, שמה יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה. אבל ריש לקיש שסובר שמהתורה מעות אינן קונות במטלטלין אלא רק משיכה, לא יהיה חילוק באופן שהפירות מונחים בעליית הלוקח, ותמיד אפשר לחזור מהמקח קודם שהייתה משיכה. אבל כל זה בנוגע לדעת חכמים, אבל לדעת רבי שמעון עצמו מבואר ליל בדף מ"ז עמוד ב' שריש לקיש לא אמר את דבריו לדעת רבי שמעון, כי מודה ריש לקיש שלפי רבי שמעון מוכרחים לומר שמהתורה מעות קונות. מביאה הגמרא מעשה שפסקו כחכמים שגם הלוקח יכול לחזור בו מן המקח. ההוא גברא דיאי וזוזה החמרה. מעשה באדם שנתן מעות על היין ולא משך את היין, לסוף שמע דקבאי למין סבי דבי פרזק רופילה. לאחר זמן שמע שאנשי הבית של המשנה למלך ששמו פרזק מעוניינים לקחת לעצמם את היין הזה. אמר לי הקונה למוכר, רב לזוזה לא בעין החמרה, תן לי את המעות ואינני רוצה את היין. אתה לקמד רב חיסדא. באו לפני רב חיסדא, אמר לרב חיסדא, כדי שתקנו משיכה במוכרין והמוכר יכול לחזור בו, כך תקנו משיכה בלקוחות, והלוקח גם כן יכול לחזור בו, ולכן אתה יכול לחזור בך ממה שקנית את היין. דהיינו שרב חיסדא פסק כחכמים ששניהם יכולים לחזור מהמקח. ולא אמר לו רב חיסדא שהוא צריך לקבל על עצמו מי שפרה, כי לא נאמר דין מי שפרה, אלא במי שחוזר מחמת יוקר וזול, ולא במי שאינו רוצה להפסיד לגמרי את מה שקנה. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ממחת במסכת בבא מציעא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה דינו של החוזר מדבריו? שאלה שנייה, מתי לריש לקיש מתחייבים במי שפרה? שאלה שלישית, המוסר מעות הקדש לספר, מתי מעל לשיטת ריש לקיש? שאלה רביעית, כיצד נוכרי קונה מקח לריש לקיש? שאלה חמישית, המזכיר עצמו למלאכה, האם ייתכן שלא יוכל לחזור בו? התשובה בתוספות. והשאלה האחרונה, על דף ממחת, הנותן עירבון לחברו ואומר, אם אחזור בי יכפול לך את עירבונך, האם חלה התחייבותו? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בדפינו, היום מדף ממחת. במסכת בבא מציעא, אנחנו חותמים כהרגלנו על טוב בסייעתא דשמיא הגדולה. שיעור דפינו היומי, עם מפעל המשנה היומית קביעותא. שתי משניות בכל יום, יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם. התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. ויבוא
בשמיים לעשות רצון אביהם שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת נזיר פרק ג' משנה ה'. מי שנזר והוא בבית הקברות קיבל עליו נזירות ביותו בבית הקברות והיה איפות ממת בשעה שקיבל עליו נזירות, אפילו היה שם מכאן ואילך 30 יום, שהוא זמן הראוי לחשב כנזירות שלמה מכל מקום מן הימים ההם עולים לו מן המניין. כי אין עולים למניין נזירות אלא ימים שבהם הנזיר טהור מטומאת מת, ואינו מביא קורבן טומאה, וכן אין נזיר זה מתחייב בסדר התגלחת וקורבן טומאה, כי לא נאמר חיוב זה אלא בנזיר שהיה טהור והתחיל במניינו ונטמא. אבל בנזיר שהיה טמא מתחילה מעולם לא התחיל במניינו לא נאמר החיוב. יצא ונכנס, אם יצא נזיר זה מבית הקברות ונטהר מטומאתו כדין, בעזעת מי איפר פרה אדומה ובתבילה ונכנס שוב לבית הקברות, עולים לו מן המניין. הימים שהספיק לנהוג בהם נזירות משנתהר ועד ששב ונטמע, עולים למניין נזירותו, כי משנתהר מהטומאה שהייתה עליו בשעה שקיבל נזירות, הרי הוא נזיר טהור לכל דבר, הוא מביא קורבן טומאה, וכן ראוי הוא מעתה להתחייב בסדר תגלחת וקורבן טומאה עם התאמה, טומאה שנזיר מגלח עליה. רבי אליעזר אומר לא בו ביום. אין מניין הנזיר נסתר אם חזר ונטמע באותו יום שנטהר בו, אלא באופן זה ממשיך אותו יום לעלות למניינו ומצטרף לימים שימנה לאחר שיחזור ויתהר. כי אין דין סתירת מניין נזירות אמור אלא כאשר כבר מנה הנזיר שני ימים או יותר שנאמר לעניין נזיר שנטמע, והימים הראשונים יפלו, ומשמע שלא נאמר דין סתירה עד שיהיו לו ימים ראשונים, כלומר שיהיו מנויים לפחות שני ימים שיוכלו להיסתר. מסכת נזיר פרק ג' משנה ו', מי שנזר נזירות הרבה קיבל עליו נזירות של ימים מרובים, דהיינו יותר מ-30 יום, והיה בחוץ לארץ והשלים את נזירותו, מנה שם ימי נזירות כפי שנדר, ואחר כך בא לארץ בית שמאי אומרים הרי זה נזיר 30 יום, עליו למנות 30 ימי נזירות בתארה בארץ, ורק לאחר מכן יכולו לסיים נזירותו. שאר הימים שמנה בחוץ לארץ עלו לו בדיעבד למניינו, אבל כנסו למנות עוד 30 יום בארץ. ובית הלל אומרים הרי זה נזיר בתחילה, עליו לחזור ולמנות את כל ימי נזירותו בתארה בארץ ישראל, שימי נזירות בחוץ לארץ אינם עולים למניין. מעשה באלני המלכה שהייתה לדרה בחוץ לארץ, שלח בנה למלחמה ואמרה אם יבוא בני מן המלחמה בשלום אין נזירה 7 שנים, ובא בנה מן המלחמה בשלום והייתה נזירה 7 שנים בחוץ לארץ, ובסוף 7 שנים עלתה לארץ כדי לעשות סדר קורבנות ותגלחת של מלות נזירות, והורו הבית הלל שתהיה תחילה נזירה עוד 7 שנים אחרות בתארה בארץ, כשיטתם שהנוזר בחוץ לארץ חייב לחזור ולמנות נזירותו מתחילה בארץ. בסוף 7 שנים של נזירות בארץ לקראת השלמת מניינה נתמת תומה הסותרת נזירות, ונמצאת נזירה 21 שנה שהוא צריכה למנות 7 שנים פעם שלישית. אמר רב יהודה לא הייתה נזירה אלא 14 שנה, כי נטמעה ביום האחרון של מניינה, והדין במקרה כזה הוא שאין נסתרים אלא 30 ימים בלבד. זו המשנה היומית שלנו, בכלל אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי פעמיים כי טוב ח' בניסן תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף ממחת. במסכת בבא מציע השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בבריאות גופה ובנאור המעלה בכל מיני דמי איתם מחר יום רביעי ט' בניסן תשפ"ד ונלמד דף ממחת. את הדף 49 במסכת בבא מציע. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מיני דמיתיו, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.